כנסת דף קו"ב, התחלנו בשבוע שעבר ללכת לפי סדר הפרשיות באגדות של פרק חלק בכמה פרשיות הקרובות. עסקנו בשבוע האחרון בקורח, באשתו של קורח, באשתו של און בן פלט. הרחבנו בניסיון קצת לעסוק בהבנתו של חטא קורח. גם הפעם וגם בפעם הבאה אני רוצה לעסוק בהמשך, כבר להיכנס לחטאי ישראל במואב, בנות מדיין, בלעם. האמת היא שפרשת ישראל בערבות מואב מסתרת, זה דבר מעניין מאוד, היא מסתרת על שלוש פרשיות. בסוף הפרשה שלנו השבת, בסוף פרשת חוקת, מגיעים לערבות מואב מעבר לירדן יריחו. וההגעה היא מעניינת, כי זה ממש הפסוק האחרון, ויש הרגשה שאילו זה היה תלוי בנו, לא עלינו, אז אנחנו היינו מסדרים את זה אחרת. כי סוף פרשת חוקת, ממש ממש הסוף, עוסק אחרי שעסקו בכל הקרבות. ניסו לעבור דרך אדום ומלך אדום לא אישר. אחר כך הכנעני מלך ערד, המלחמה עם סיחון, ותיאור המלחמה בין סיחון למואב, כשכל הקרבות הגדולים האלה מסתיימים, מגיע אוג מלך הבשן. נכון? זה הכל הפרשה שלנו. והכל תוך זמן קצר מאוד בשנת ה-40, קצר מאוד מאוד. פתאום עם שהולך 39 שנה נהיה לצבא, בחודשים בודדים, הוא צריך להיכנס לארץ. מודיעין, וישלח משה לרגל את יעזר, וילכדו בנותיה, ויורש את האמורי אשר יירא, ויורש את האמורי אשר שם, ויפנו ויעלו דרך הבשן, וייצא אוג מלך הבשן לקראתם, ובכל עמו למלחמה אדרי. ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו, סימן שהיה פחד, אם באים להודיע, אל תירא אותו. כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ויקו אותו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד, וירשו את ארצו. ואז ויסעו בני ישראל, ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. זה ממש סיום של איזה רגע אחד של רוגע. רגע אחד, מנוחת הלוחם. ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. הרבה זמן כבר לא היה לנו ויסעו ויחנו. הנה חונים בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. הפרשה הבאה מתחילה, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. מהמלחמות שאנחנו עמדנו בשנת ה-40, יצאנו עם כאבים. סובבנו את ארץ אדום, לחמנו בסיחון, באוג, אבל יצאנו משם. מול מואב לא הייתה שום מלחמה. כל מה שהיה זה חנייה, פסטורליה, אי של רוגע. אבל משם יצאנו בשן ורגל, משם יצאנו בכאבי תופת, שיקחו אותנו דורות דורות קדימה. דווקא שם ישב ישראל בשיטים, ויח אל העם לזנות אל בנות מואב, סוף פרשת בלק, כל פרשת בלק מתארת את האווירה, סוף פרשת בלק, וזה ממש מסתרע גם על חוקת, גם על בלק וגם על פנחס, עם הסיפור עם זמרי. וממשיך במטות, כי רק בפרשת מטות נשלחים פקודי החיל לא להשאיר את הנקבות על דבר בלעם בגלל הפאור. ומשה קוצף עליהם שהם השאירו, אך ייתם כל נקבה. החניה לכאורה קצרה הזאת, שהייתה ממש מיועדת פשוט לתדלוק קצר לפני הכניסה לארץ בתום המלחמות, לוקחת אותנו, אוהו, רחוק רחוק. הגמרא שלנו בפרק חלק נכנסת איתנו קצת לסוגיה של בנות מואב, ולעניות דעתי רק אחרי העיון בסוגיה הזאת של בנות מואב והזנות של בנות מואב עם ישראל, והיחל העם וישב בשיטים ויחל העם לזנות, רק אחרי זה נוכל להיכנס בעזרת השם בשבוע הבא לתוכה של פרשת בלק, לדמותו של בלעם, למתח הזה בין בלעם לבין משה. אבל לפני שניכנס לסוגיה שלנו בפרק חלק, לסוגיה נוספת בסנהדרין בדף שמח דלת, עוד רגע נפתח את הגמרות, לפני שניכנס, עוד הערה אחת קטנה. סיפור הפאור, אמרתי, שמסתרע על פני חוקת, בלק, פנחס, מטות, אבל הוא לא מסתיים שם. אתם יודעים איפה מסתיים סיפור הפאור? סיפור הפאור מסתיים במקום הכי פחות צפוי. מקום קבורתו של משה רבינו לא נודע. ויש סיבות מאוד הגיוניות לא להודיע את מקום קבורתו של משה, שלא יעשו עבודה זרה או דברים. אבל יש פרט אחד מאוד חשוב, ייחוס אחד גדול, שמאוד כדאי בכל זאת למסור לנו. והייחוס הוא כזה: ויקבור אותו בגיא מול בית פאור. ויקבור אותו, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא קבר אותו. אלא מי יכול לעסוק בקבורתו של משה? רק הקדוש ברוך הוא. מקום קבורתו לא נודע. אבל הזכרנו פעם, יש ייחוס אחד שבכל זאת חייבים להגיד, הוא קבור בסביבה טובה. מול בית פאור. זה מה שיש להגיד על משה רבינו במקום הקבורה. הגמרא במסכת סוטה בדף י"ד אומרת: ואמר רבי חמא ברבי חנינא, מפני מה נקבר משה אצל בית פאור? כדי לכפר על מעשה פאור. הסתבר שכדי להבין מהו מעשה פאור כדאי להקדים שפרשות חוקת, בלק, פנחס, מטות, המלחמה במדיין, לא מספיקים לנו כדי לכפר על מעשה פאור. צריך כנראה את משה רבינו שיקבר מול בית פאור כדי לכפר על מעשה פאור. צריך את הכוח של משה רבינו כדי שמעשה פאור יתכפר. תוספות מביאים פה מדרש, סוטה דף י"ד עמוד א', תוספות אחרון בפרק, ומדרש אגדה: בכל שנה ושנה, בעת שחטאו ישראל בבנות מואב, באותו הפרק בית פאור עולה למעלה כדי לקטרג ולהזכיר ארון. וכשהוא רואה קברו של משה, חוזר ושוקע שמשה רבינו שוקעו בקרקע עד חותמו. וכל שעה שעולה חוזר ונשקע למקום ששקעו משה רבינו. זה גבל. אני הבנתי שמשה רבינו נקבר מול בית פאור כדי לחפר על מעשה פאור כביטוי, כרעיון. מסתבר שהמלחמה בפאור היא רלוונטית היום כמו שהיא הייתה פעם. כל שנה ושנה באותו העת בית פאור עולה כדי לקטרג ולהזכיר עבוד. מה הכוח הזה של הפאור? מה הכוח המיוחד הזה של בנות מואב? המקום שבו הדברים מתבררים יותר מכל מקום אחר אצל חז"ל זה בסוגיות שלנו בפרק חלק. ניכנס לשם, נתחיל בדף קוף וב עמוד א'. קוף וב עמוד א', גמרא ידועה. גמרא ידועה, רש"י מזכיר את עקרונותיה בפירוש של התורה. אני רוצה להתחיל בה, ללמוד אחר כך עוד גמרא בסנהדרין לכבוד העניין, ולהבין שאם לפאור יש משמעות כל כך רלוונטית, שמשה רבינו שלא נודע מקום קברו צריך להעלות ולהשקיע אותו כל שנה. מהו הפאור? ומה זה אומר לי הסיפור על משה רבינו? סתם איזה ידע אישי חינם, משה רבינו יוצא מהזה ומשקיע, נו, אני יכול לעשות משהו עם זה? אולי אם אני אלמד טוב את עניין הפאור ואת עניין בנות מואב ואת הויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו, אולי אני אבין יותר את עבודת השם שלי. אולי משה רבינו בעצם מבטא את עבודת השם של כולנו, שצריכה לבוא לידי ביטוי במלחמה התמידית הזאת, מי ישקיע את מי? בית פאור שמנסה להשקיע אותנו, או משה רבינו מהמסירות נפש שלו שממשיך להילחם עלינו מול בית פאור? דף קופב עמוד א', באמצע העמוד, ממש לקראת סוף השורות הצרות, 4 או 5 שורות, 6 שורות מהשורות הרחבות, הנני הולך לעמי, לך יצחה את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. כך אומר בלעם. אחרי שהוא 3 פעמים מנסה את ברכותיו, לך יצחה את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. עמך לעם הזה מבא אלי, אומרת הגמרא. לא את אשר יעשה העם הזה לעמך, אלא את אשר יעשה עמך לעם הזה. הוא הרי היועץ של בלק, הוא לא היועץ שלנו. מה, הוא סוכן כפול? הוא צריך להיות היועץ של... דרך אגב, בבעל העיקרים כתוב פה פשט יפה מאוד. בעל העיקרים אומר, לך יעצך יצא את אשר יעשה העם הזה לעמך. אומר בעל העיקרים, יועץ טוב. זה עורכי דין צריכים לדעת. יועץ טוב, בסוף, כשהקליאם זורק אותו, הרי זה מה שבלק עשה, הוא אומר לו, לך עכשיו מפה. רציתי לברך אותך, הפכת את הכל, לא אתן לך כלום, נכון? יועץ טוב, אחרי שהוא כבר לוקח את הכסף והולך, נותן בסוף עיצה אמיתית. ובלעם היה איש אמיתי. ובלעם אמר לבלק, לך יעצך עיצה את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. אמר לו בלעם, תשמע, בוא אני אדבר איתך קצת על אחרית הימים, ואז תבין מי זה העם הזה. חבל לך על הזמן, תעזוב אותם. לך תנסה עם עם אחר אולי להילחם. זה לא כדאי לך. ההצעה הכי טובה שאני יכול להציע לך בסוף המסלול, שילמת לי, גמרנו את העניינים, ניסיתי, חבל על הזמן. ככה איקרי מסביר פשט, אני יותר פשט מכל ה... ככה הוא מסביר פשט בפסוק. אבל אנחנו חוזרים לגמרא, חז"ל לא לומדים כך. עמך לעם הזה מבא אלי? אמר רבי אבא בר כהנא, כאדם שמקלל את עצמו ותולה קללתו באחרים. ממשיכה הגמרא. אמר לו, מה העצה שהוא יעץ? אלוהיהם של אלו שונא זימהו. ואני רק מקדים לגמרא הזאת משפט אחד מהפסוקים עצמם, כדי להבין שהגמרא שנלמד עוד מעט היא פשוט עונה על בעיה בפשט של הפשט. בנות מואב, כפי שהן מתוארות בסוף פרשת בלק, ויש שבישראל בשיטים ויך אל העם לזנות אל בנות מואב. בנות מואב זה זונות מואביות, שבפשטות מה שמעניין אותם זה הזנות שלהם. זה הביטוי הכי זול, זה הביטוי נכון, הכי פחות קשור למשהו. מה פירוש המושג לזנות? לזנות זה להיות נוכרי, להיות אחר. לא להיות קשור למשהו, לא להיות דבק. נכון? אבל זה פילי פלאות. מה בעצם עניינן של בנות מואב? לזנות? כי מיד בפסוק הבא כתוב, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהן. אז מה המגמה שלהם? זנות? או שהזנות היא בלוף, היא רק אמצעי למגמה דתית? מה בעצם קרה שם בערבות מואב? הפקרות או אפיקורסות? בסיכום במילה אחת, ערבות מואב מתאר מגפה של 24,000 איש שמתו בבנות מואב. קרי, הפקרות כללית שמגיעה לשיאה אצל נשיא בית אב לשימוני, נשיא שבט, שמגיע לשיא של הזנות הזאת אצל כוסבי בצור, או שיש כאן איזה פולחן דתי אקסטטי כמעט חולני, שקשור גם עם זנות כנראה וגם עם דתיות מסוימת. מה הנקודה? מה קרה שם בערבות מואב ערב הכניסה לארץ? כשכבר אף אחד לא מלחם בך, כשניצחת את כולם, כשסיחון מלך חשבון ועוד מלך הבשן מלכי האמורי, כולם כבר לא פה. ותקרן על העם לזבחי אלוהיהם ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהם. רק אני חוזר לפסוקים שהם פשוט בפרשה הבאה, אני מזכיר. ויצמד ישראל לבעל פאור ויחרף השם בישראל. לא כתוב ויחרף השם בישראל אחרי לזנות אל בנות מואב, אלא אחרי ויצמד ישראל לבעל פאור. היצמדות. זה הרקע. על הרקע הזה נחזור לגמרא. אמר לו אלוהיהם של אילו שונא זימאו, והם מתאבים לכלי פשטן. בוא והשיחה עצה. אישי לא עצה. עשה להם כלאים, אוהלים של כלאים, כמו שעושים בשווקים, אומר המיוחס לרשי פה. עשה להם כלאים ויושב בהם זונות. זקנה מבחוץ וילדה מבפנים. כמה נתונים. אלוהיהם של אילו שונא זימאו. א', הם מתאבים לכלי פשטן. הם באו עכשיו, הם כנראה רוצים כלי פשטן, זה שייך למקום, לאקלים, למזג האוויר הזה, למקום החדש. עשה כלאים ויושב בהם זונות וקינה מבחוץ וילדה מבפנים, וימכרו להם כלי פשטן. יש כאן במילה הזאת, אגב, גם כאילו מחירה של מזון, כאילו מחירה של דברים אחרים, אבל ברור שמדובר בזנות. עשה להם כלאים להרשה לגד בית הישימות והושיב בהן זונות, זה קינה מבחוץ, היא העומדת, קינה הכוונה היא מבוגרת יותר, וילדה צעירה יותר מבפנים. ובשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל בשוק, אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל בשוק, זה מעניין. אתם מבינים אגב את האווירה? תמו המלחמות, נגמרו. זה עכשיו שקם. נגמר העסק, איזה שקם. הולכים לטייל בשוק, איך הנוסח? אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל בשוק. אני אמרתי פעם שזה הפשט משאף אחד יחס אליי. קניון. גם אוכלים, גם שותים, גם יוצאים לטייל, יש הכל. ושמחים, לפחות אלה שמוכרים, שמחים. התפקיד זה להסתובב. מה המגמה בעצם? להסתובב. זה היה המגמה. מה, לא צריך להירגע קצת אחרי המלחמות עם אוג ועם סיחון ועם אוהב? עם... לא מותר קצת אחרי סיבוב ארץ? 40 שנה אנחנו מסתובב. ואוטוטו שתי אצבעות נכנסים לארץ. הרי הם מעבר, אתם שמעתם את מקום החנייה. ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. אותו, אותו, לא אותו, אותו, פה, הנה, נראה, עוד שנייה, אנחנו ש... מעבר לירדן יריחו, כבר רואים את יריחו. אז בשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים ויוצאים לטייל בשוק, אומרת לו הזקנה, אי אתה מבקש כלי פשתן? זאת אומרת, הם צדיקים מדי מכדי לגשת אליה לבד. זה לא נראה טוב. היא צריכה לפנות. למרות שבדרך כלל זה צריך להיות הפוך. שמשון מגיע לעזה ויער שם אישה זונה ויער... פה הפוך. היא אומרת לו. יש להם מצב שהייתכן. אי אתה מבקש לי פשטן? זקינה אומרת לו בשווה. זקינה אומרת לו את מחיר המחירון. וילדה אומרת לו בפחות. שתיים ושלוש פעמים. ואחר כך אומרת לו, הרי אתה כבן בית. זה פעם ועוד פעם ועוד פעם, נו אתה כבר הרי פה בפנים. שב, ברור לעצמך. זה פה אישי, אתה יכול לבד לקחת מה שאתה רוצה, אתה לא צריך שאני אראה לך, אתה בן בית, אתה יכול אפילו לעזור פה במחירות כבר. וצרצורי של יין עמוני מונח אצלה. זונה מואביה, ויש לה בקבוק יין עמוני. זה משפחה טובה. עמון ומואב נתהרו בסיחון. עם ישראל ראה איך עמון ומואב קורסים מול סיחון. נגמרים. אז המלחמה בסיחון מתחילה. צרצורי של יין עמוני מונח אצלה. ואמרנו לכם פעם, מואב והמון הם ותיקים מאוד בעניינים של סיבוכי כישורי משפחה. שניהם, לא בדיוק מבית ספרנו. מואב נקרא מואב בגלל שהאבא שלו זה גם הסבא שלו, והאימא שלו זה גם הבת של האבא שלו, זה שם עם הסיפור עם לוט וביתו. ועמון זה האח, בן עמי, האח, הם שניהם אחים, מואב ועמון. ואם בני לוט נצטווינו בניגוד לסיחון, אל תתגר במלחמה, כי לבני לוט נתתי ירושה. אנחנו רק ראינו אותם קורסים מול סיחון, אבל איתם לא עושים מלחמות. ואני בטוח שהם יודעים את זה היטב, מואב, כי הם יודעים שאנחנו לא יכולים להילחם את זה. אז המוזנה המואביה נמצאת שם, הוא כבר בן בית, צרצורי של יין המוני מונח אצלה, הוא כבר הולך לחטוא עוד שנייה, ופה כתוב משפט יפה, ועדיין לא נאסר יין של נוכרי. אני כל פעם שאני מגיע לכאן, הגמרא הזאת תופסת אותי מאוד. זה פילי פלאות, הרי מדובר פה ביהודים תמימים, שאפילו לא היה להם אומץ לגשת לזקנה מבחוץ. היא קראה לו ודיברה איתו על כלי פשתן. כלומר, אם זה היה עם שאפשר בקלות להפיל אותו, אז לא היה צריך את כל התרגיל עם הכלי פשתן ועם הכלאים, ושהיא תפנה אליו והיא בפנים, ושתיים ושלוש פעמים. הוא כבר הולך לכתו. עוד מעט, תראו מה יקרה. היא רוצה לתת לו יין, אבל היהודי לפני שהוא שותה יין בודק את ההכשר. צרצורי של יין עמוני מונח אצל הזונה המואביה, ויכול להיות שהוא שותה, כי עדיין לא נאסר יין של נוכרי. עוד לא גזרו. עוד לא גזרו משום יינם. אמרה לו, רצונך שתשתה כוס של יין. כיוון ששתה בער בו. אמר לה, השמי לי, תובע אותה לעבירה. הוציאה יראתה מתוך חיקה. שמעתם עם מי אנחנו מתמודדים? זונה עם יראה. הוציאה יראתה מתוך חיקה. שם היה לה את הבוידזורי שלה, את החתיכת פאור. אמרה לו, עבוד לזה. עכשיו זה נשמע נורא, גם מבחינה נפשית. הוא הרי חוטא עכשיו, מה עבוד? אחר כך. אבל כדאי לזכור מהי העבודה. העבודה היא מה? פאור. והפאור הוא אותה גסות שאתה נמצא בה עכשיו. הפאור הוא להטריז בפני העבודה הזרה. הפאור הוא לפעור לפניו. עוד נדבר היום על זה, זו נקודה חשובה מאוד ללמוד אותה. נלך עוד מעט לגמרא קודמת. אמרה לו, עבוד לזה. התניה. אמר לה, הלא יהודי אני. הוא כבר שם, הוא כבר הולך לזנות איתה. אבל אני יהודי. אמרה לו, ומה אכפת לך? יהודי, יהודי, מה אכפת? כלום מבקשים ממך, אלא פיעור. רש"י אומר, כך הייתה עבודתו של פיעור, שמטריזים לפניו. והוא אינו יודע שעבודתה בכך. ולא עוד, זה היא כנראה אומרת כבר לליבה ולאט לאט, עד שזה מחלחל אצלו, אלא שאיני מנח איתך עד שתכפור בתורת משה רבך. שנאמר, המה באו בעל פאור, וינזרו לבושת. ויהיו שיקוצים כאוהבם. קדוש ברוך הוא מתאר כמה הוא אהב את עם ישראל במדבר. כתענה, כביקורה, באהבה כל כך גדולה. עד שהם הגיעו לבעל פאור. זאת אומרת, סוף שנת ה-40. המשכתי לאהוב אותם בעגל, המשכתי במרגלים, המשכתי כל הזמן. וכשהגיעו לבעל פאור, שם הם נהיו בעיני שיקוצים כאוהבם. להבדיל מי, כמו סמכנו, כמותי ניתנו. באותה רמה שאהבתי אותם, שיקצתי אותם. אבל אתם שמעתם את הביטוי המופלא? הם הבאו בעל פאור וינזרו לבושת. לפילי פלאות. בושת זה בושת. נזירות זה נזירות. כאן יש דת מופלאה. דת של זנות. נזירות של בושת. צריך לתפוס את זה, ואנחנו לא יכולים להבין את זה. ולזונה המואביה השפלה הזאת יש אינטרס שתכפור בתורת משה רבך, זה משה שקבור מול בית פאור. זה משה שלא ימות לפני שהוא יגמור את עניין בנות מדיין ומואב. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. ברשותכם, בואו נדפדף רגע אחורה לדף סמך דלת. שם קצת תיאור מה זה הפאור. שני סיפורים מופלאים בגמרא לתיאור המושג של הפאור, אבל עכשיו הקשר שלנו עם הפאור, זו אידיאולוגיה כזאת, צריך ללמוד אותה, אני חושב שהיא נראית מוזרה מאוד, לנו כל כך משונה, זה מין עבודה זרה כזאת. לעניות דעתי, אין דבר שאנחנו היום יכולים להבין יותר מהסיפור הזה. אבל כנראה גם את התרופה שלו, או לפחות את השורש שלה, אנחנו צריכים להבין פה היום. זה המגמה היום. אז הגמרא במסכת, אצלנו בגמרא, בדף סמך דלים. הגמרא באמצע עמוד, סמך דלת עמוד א', אמר רב יהודה, אמר רב, מעשה בנוכרית אחת. מעשה בנוכרית אחת, בשורות הרחבות, בערך שורה עשירית שם פלוס, מעשה בנוכרית אחת שהייתה חולה ביותר. אמרה, אם תעמודה היא אישה מחוליה, היא אישה זה ביטוי, על עצמה. אם אני אזכה לצאת מהחולי הזה, תלך ותעבוד לכל עבודה זרה שבעולם. הכרת טוב? תלך ותעבוד לכל עבודה זרה שבעולם. עמדה מחוליה, והלכה לכל עבודה זרה שבעולם. היא עוברת, עבודה זרה, עבודה זרה, עבודה זרה. כיוון שהיא הגיעה לפאור, היא עכשיו מגיעה אל הפאור, שאלה לכומרים, במה עובדים לזאת? איך בדיוק הנוהל? אני פועלת לפי נהלים, מה צריך לעשות פה? אמרו לה, אוכלים טרדים, ושוטים שאיחר, ומטריזים בפניה. זה העבודה. אמרה, מוטב שתחזור ההיא אישה לחוליה, ולא תעבוד עבודה זרה בכך. יש גבול. מה, אני משוגעת? אני חוזרת לכל המחלות. אתם בית ישראל אינם כן. הגויה אמרה, יש גבול. אבל כשעם ישראל הגיע לפאור, הם נהיו פאורולוגים. הפאור פה הפך להיות לכזה אבוי דזורה. הנצמדים לבעל פאור, ויצמד ישראל, כצמיד פתיל. אי אפשר להוציא. אז הנצמדים לבעל פאור זה כצמיד פתיל, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, זה דביקים, כי שתי תמרות הדבוקות זו בזו. אפילו כשהייתם דביקים בקדוש ברוך הוא, זה לא היה כמו כשהייתם נצמדים לבעל פאור. זה היה ההתלהבות, כמו שצריך. מה אומרת כאן איזה משהו מרגיע בכל זאת בשם המתניתה, במתניתה תנה, דרשה הפוכה, הנצמדים לבעל פאור כצמיד על ידי אישה. לא כצמיד פתיל, כצמיד על ידי אישה, כלומר, לא כל כך. ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם דבוקים ממש. טוב, זה קצת יותר אופטימי. עכשיו בא הסיפור השני. תנו רבנן, מעשה בסבתא בן אלס. זה יהודי שלפי שמו אתם מבינים שהוא כבר בוגר פקולטה מואבית מדיינית מכובדת, שהזכיר חמורו לנוכרית אחת. כמו הרבה חבר'ה שמצאו עבודה בעולם הגדול, הוא נהיה נהג טקסי. הוא הזכיר חמורו לנוכרית אחת. והוא לוקח אותה, הוא לקח את טקסי ליום שלם. אולי זה הנוכרית מהסיפור הקודם, אולי זה עוד אחד שהיה לה כמה מחלות, והיא הולכת לעבוד בכל מיני עבודות זרות כדי להגיד שכוייך. והיא לקחה את הנהג. בטעות הוא היה ישראלי. כיוון שהגיע לפאור, גם היא כנראה עשתה טיול קברים באותו יום, כיוון שהגיע לפאור, אמרה לו, המתן עד שיכנס ויצא. לאחר שיצאה, אמר לה, אף את תמתיני עד שיכנס ויצא. אתם רואים שהוא ישראלי? אף את תמתיני עד שיכנס ויצא. אני גם מנהל, לא? חכי רגע, אני מוכרח פה שנייה. אמרה לו, ולא יהודי אתה? זוכרים את והלא יהודי אני? של דף קובב. אמרה לו הגויה הזו, פה? ולא יהודי אתה? אמר לה, ומה אכפת לך? אכפת. נכנס, פער בפניו, נורא והיום, פער בפניו של העבודה הזרה, וכינח בחותמו. אי אפשר לתאר את זה. כל הגועל שיכול להיות בדבקות של עבודה זרה. והיו משרתי עבודה זרה מקלסים לו. ואומרים, אה, מעולם לא היה אדם שעבדו לזו בכך. מדרגה כזאת, זה עוד לא ראינו אף פעם בהיסטוריה. זה רק פה יכול להיות. אז יש כאן גם סיפור על הפאור, גם צריך להבין את הזנות עם האבוידזוריה הזאת ביחד. יראתה, זה נקרא מתוך היקרה, יש יראה לפאור הזה. גם סיפור חשוב מאוד על זה שכשנוצרת אידיאולוגיה שקשה לבני אדם רגילים להבין אותה, זה היהודים אלה שמייצרים אותה בעצם. את העוצמות לאידיאולוגיה מקבלים מהיהודים. העוצמות האדירות הן מנהג אחד שהיה לו טקסי. והוא גילה מדרגות בעבודה זרה שלא גילו הכומרים. מה הסיפור? נדמה לי שהדברים מאוד מאוד יסודיים. עם ישראל מגיע כמעט לארץ ישראל. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על המגמה של קורח בתחילת שנות המדבר. המגמה שבאה לומר כולם קדושים. המגמה שבאה להגיד אין דבר כזה מעצורים של עבודת השם, של דרגות בעבודת השם. כולם קדושים. לעתיד כך אמרנו זאת הנצרות. קראנו ביחד את הפסקה באורות בזה. כל העמים קדושים. כל הארצות קדושות. יש שני כוחות מנוגדים שפועלים בעם ישראל. שני כוחות שנמצאים בטבע שלי. ושני הכוחות האלה הם חזקים באופן כזה שהם חזקים יותר מכל עם אחר. לפעמים אנחנו נצמדים לכוח הזה כצמיד פתיל ודבקים בכוח השני רק כתמרות שאפשר להפריד. לפעמים אנחנו דבקים בהשם אלוקינו דבוקים ממש ונצמדים לכוח הזה רק כצמיד על ידי אישה. אבל זה שני כוחות. הכוח האחד הוא הכוח של השאיפה להיות קשור, שני נובעים מקודש. הכוח האחד הוא הכוח של השאיפה להיות קשור לכל. הכוח של קורח. הכל קדוש. זה כוח שבא לידי ביטוי בהמון דברים. קוסמופוליטיות אנחנו קוראים לזה. אין דווקא לאום אחד. הרי זאת המגמה שלנו, להיות בית תפילה לכל העמים. הרי המגמה הסופית שלנו היא באמת להיות קשורים לכל, לכל, לכל. כיוון שהקודש כל כך פנימי בנו, יש את הכוח המתפרץ בלי שום גבול. יקום בעולם איזו זעקה של אבן, וצריך ליצור בעולם שוויון. הראשונים שיעמדו ליד הסוציאליזם בתחילתו יהיו יהודים. תקום בעולם מציאות קומוניסטית, שוויונית. והיא תתחיל בתמימות עצומה. יהודים יהיו אלה שיפתחו אותה. צריך להבין שהרצון הזה נובע מקודש גדול מאוד. באופן טבעי, הרבה יותר זמן בהיסטוריה שלנו היינו בין העמים ממה שהיינו בתוך עצמנו. בלעם מבין שיש דרך אחת בלבד לחסל את העם הזה. העם הזה ינצח את סיחון, והוא ינצח את אדום, ומי שיעבור על פרשת חוקת יגלה דבר מופלא. לפני כל מלחמה קראנו לשלום. מול אדום זאת לא הייתה אפילו מלחמה. זה לא היה קריאה לשלום, זו הייתה בקשה, אין הולכים. חז"ל שואלים שאלות קשות מאוד, מה אתה קורא לשלום לסיחון? זה שבעה עממים. סיחון זה האמורי. אסור לקרוא להם לשלום. וחז"ל אומרים, משה רבינו כותב, אומר בספר דברים, וישלח מלאכים ממדבר קדימות אל מלך סיחון, אעברנה בארצך. מה זה מדבר קדימות? אומרים חז"ל, אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, ממך למדתי מקדמונו של עולם. גם אתה תמיד קראת לשלום ואמרת נעשה תשובה. זה פילי פלאות. גם אני קראתי לשלום. מה, להילחם בסיחון בלי לקרוא לשלום? רש"י לא מקבל את זה, רש"י אומר על התורה, כל ההיתר היה מפני שעוד לא עברנו את הירדן, אבל אחרי שנעבור את הירדן אין דבר כזה, אסור. רמב״ם, רמב״ן אומרים אחרת, לא ניכנס, זה דיון בשבעה עממים. אבל הניסיון לקרוא לשלום הוא ניסיון קדוש, הוא ניסיון גדול. דיברנו פעם. זמרי בן סלון, נשיא בית אב לשימוני, הוא השיא של השיאים של הניסיון להגיע לכל המציאות העולמית בביטול של כל הבדלה בינינו. נשיא בית אב לשימוני לוקח את כוסבי בצור, נשיא מדיין החותם, ובא עליה לעיני משה ולעיני כל העדה פתח אוהל מועד. וזועק, הגענו לחופש בשיאו. אנחנו רוצים לשחרר את העולם מכבליו. תחשבו על זה לעומק, ותראו כמה זה מופלא. מישהו בגן סיפר לנו כנראה פעם ששמשון הגיבור היה גיבור בגלל שהוא הצליח להרוג את כולם. אם יש דמות בעולם, אם יש דמות אחת בתנ"ך לפני כולם, שמשמעות הגיבור שבה זה הכובש את יצרו, זה שמשון הגיבור כל הדרך, עד לרגע שהוא מתחיל להרוג. שמשון הגיבור יורד לכרמי תמנתה, בפרק י"ד בשופטים. הוא לוקח אישה תמנית. כל מי שיעבור שם על הפרק בפנים יראה שכשהרמב״ם על פי חז"ל אומר ששמשון גייר אותה, אי אפשר להסביר שם בפרק פשט אחר. אצל דלילה בהמשך כתוב, ויאהב אישה בנחל סורק. כשהוא מגיע לעזה ולוקח שם את הזונה, כתוב, ויאר שם אישה זונה ויבוא אליה. לכן חז"ל אומרים, תחילת קלקולו בעזה. בקרמי תמנתה הוא הולך ולוקח אישה תמנית. אחרי שהוא עושה בגיור ואירוסין, הוא חוזר אל אביו ואל אמו. בלי סוף פעמים זה מופיע שם. ויש ויכוח, והם אומרים לו, למה הלכת לבנות פלישתים? אז נכון, הוא אומר, היא אשרה בעיניי. נכון. אבל הוא אומר להם, בואו נלך לשם למטה. ויהי מימים, חז"ל אומרים, היו אירוסין, ואחרי שנה נישואין. מדובר בגיורת פלישתית. בדרך הוא רואה את האריה, אתם זוכרים? האריה בא לגמור אותו, והוא משסע אותו כשסע הגדי. ולא הגיד לאביו ולאמו. אף אחד לא יודע. הוא לא לוקח את האריה ככה מתנה לארוסה, זה לא יפה, זה משהו, מה, לא מתאים? קצת משהו, לספר בצניעות על הקרב, להגיד לא מגיע לי כלום אחרי זה, זה לא, זה לא אני, זה כל החיילים, משהו ככה. כלום! הוא מכה 1,000 איש בלחי של חמור, הוא מסיים להקות אותם למשליך את הלחי. שלא יהיה מונומן. הוא גיבור קדוש שתופס בדיוק את תפקידו, את תפקידו הנזירותי. אתם יודעים מה הוא רוצה לעשות שם בפלישתים? הוא רוצה להגיע אל השורש של הכל, והוא הולך אל הפלישתים ואומר, אני אתערה שם בפנים, ואני אגלה לעולם איך מאז יכול לצאת מתוק. הוא חד חידה, זוכרים בימי המשתה, ואומר, מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. אני אגלה לעולם איך אפשר להוציא מתוק ממר, איך אפשר להוציא יקר מזולל. אתם יודעים איפה הוא נופל? איפה הוא נכשל עד הסוף? האיש הזה שניצח את הכל, שהצליח לקחת את שערי עזה ולהביא אותם עד חברון. זה הרי הניצחון הגדול ביותר שיכול להיות. זה כמו כלב שבא לחברון, הוא לוקח את השערים של עזה מול המערב של כולם, ויקום בחצי הלילה. הוא לוקח את השערים על שתי המזוזות, זה הכל שם כמו יציאת מצרים. תראו את הפסוקים. פרק תזיין שם בשופטים, הוא לוקח את שערי עזה והוא לא מביא אותם עד פני חברון. ושם שתיקה. והנה היה יכול הכל להיות נפלא עכשיו. ובדרך הביתה הוא מגיע לנחל סורק. ושם יש אישה אחת, אומרים חז"ל, אמרה, אלוהיו של זה שונא זימה הוא. ואני זה כוחי. הדלילה מתחילה לבלל פה את כל הכוחות. והגיבור הקדוש והטהור הזה קצה נפשו למות. אין לו כוח. אין לו טעם. הרצון המיוחד הזה של להיות עם בנות מואב, צריך להבין אותו באופן מעניין. מה זה הפאור? הפאור זה לגלות שאין כוח שיהיה הכי נמוך, הכי גס, הכי שפל. אין כוח שלא מבררים איתו את הקודש ברוך הוא. בעצם זה גם התורה שלנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות. מה אומר משה רבינו בתורתו? שכל דבר זה עבודת השם צריך להיות. אבל לא אומרת התורה? שיש מדרגות ויש זהירות. ויש מה אתה מסוגל ומה אתה לא. ויש סור מרע. אתם יודעים מה זו עבודה זרה? זה דביקות בלי שום מעצורים. אין מעצורים. בא לך לזרוק אבנים? תעשה את זה על המרקוליס ותגיד לשם ייחוד. בא לך להיות מגעיל? תעשה את זה על הפאור ותגיד פעמיים שם של פאור. אם אתה יהודי, אתה תעשה את זה יותר טוב מכולם. ואם אתה יהודי פשוט כזה, נהגוס, שעכשיו בא אינך, אוהו, הכוחות שלך זה בכלל. סבתא בנלס. מעולם לא עבד אף אחד לזו בכך. בנות מואב רוצות ללמד את בני ישראל איך זנות יכולה להיות דת. איך חופש גמור יכול להיות תורה שלמה? בנות מואב של השנה ה-40 מגיעות אל עם ישראל רגע לפני שהוא נכנס לארץ, בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. והן אומרות לבני ישראל שאומרים את זה לעצמם בעצם, בשביל מה כל השלבים? למה להיכנס עכשיו ולהיות עם לבדד ישכון? למה לא לקרוא לכל העולם? למה לא לקחת את כל הכוחות? למה לא לנסות בעצם התפיסה הזאת של הפאור? הפאור זה ניסיון, אני אומר את זה בזהירות, הפאור זה הכל עצמותי תאמרנה של העבודה זרה. אלא שהכל עצמותי תאמרנה זה תורת משה רבינו. זה מותר וזה אסור. וגם אם אתה תלית שכולה תחלת, אתה תשים ציצית. וגם אם הבית שלך מלא ספרים, אתה תשים מזוזה. כי בדרך בין הפנים לחוץ, כל הרעיונות שלך יכולים להתמוטט. וגם אם אתה נזיר אלוקים מהבטן, ואתה קדוש קודש קודשים, ואתה יודע להתמודד מול כולם, הסיפור של שמשון, עסקתי בו קצת בזמן האחרון, הוא לא עוזב אותי. אתם זוכרים שם את אנשי יהודה שאוסרים אותו? כדאי לחזור שם לפרקים האלה. אנשי יהודה מסגירים את שמשון. הם לוקחים אותו להסגיר אותו אל הפלישתים. הוא לא נוגע בהם. הוא לא יפגע באח. הוא לוחם לבד, הוא מעולם, וזה בימים שאצל יפתח היה מלחמה עם בני אפרים. פילגש בגבעה במעשה בנימין בספר שופטים. שמשון לא ייגע באף. אני יודע, זה נשמע מוזר, שמשון הגיבור, הוא לא נגע בזבוב. עד שמגיע הסיפור של לולי חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. ואז הוא מבין שהערילים הפלישתים לא מוכנים לקבל אותו היהודי. ושחזון אחרית הימים שלו מוקדם מדי. ושצריך להילחם עכשיו כדי לשמור על עצמך. ושמשון הענק הזה נמצא ליד לילה, אני רוצה להגיד לכם מה זה אלוהיהם של אלו שונא זימהו. תקשיבו ותגידו אם זה על שמשון או עליי. שמשון הגדול, ויהי אחרי כן ויהב אישה בנחל סורק ושמה דלילה. ויעלו אליה סרני פלישתים ויאמרו לה פתי אותו, וראי במה כוחו גדול, ובמה נוכל לו, ואסרנו הוא לענותו. ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. מה שנקרא מושחתים על השולחן. היא הדלילה הזאת חפה מכל אידיאולוגיה. שאף אחד לא יתבלבל, אין כאן שום כוונה, הכל בסדר, מוגדר כמה מקבלים על מה. טוב, אבל הוא אוהב אותה מאוד, אז אפשר לטעות. בוא נראה כמה אפשר לטעות. ותאמר דלילה אל שמשון, אגיד ענה לי במה כוחך גדול, ובמה תיאסר לעמותיך. האיש שעקר אתמול את שערי עזה והגיע לחברון. אולי תגיד לה אחר כבוד, תלכי למקום אחר. אתה לא צריך עם לחי של חמור, אבל אתה יכול איכשהו לפתור את העניין, לא? מול פלישתים עמדת, מול עוצמות מוסריות, באו לעשור אותך להריגה. אתה הלכת עם האבותים. לא סיפרת לאבא ואמא שלך שאתה גמרת את האריה. תשמעו הלאה, שנכיר את עצמנו קצת. היום היה לה שמשון, אם יעשרוני בשבעה יתרים לחימה אשר לא חורב, ובחליתי והייתי כאחד האדם. ויעלו לסרני פלישתים שבעה יתרים לחימה אשר לא חורב, ותעשרהו בהם. והעורב יושב לו בחדר. ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון. אגב, מה דעתכם? דלילה הייתה פלישתית? לא כתוב כך בשום מקום. כתוב אישה בנחל סורק. לא יודע. אולי היא דווקא הייתה משלנו? רק הייתה משטפניקית? לא יודע. אין לי הוכחות על שום דבר. מה שברור שפה לא היו נישואים כדת משה וישראל. כאן הייתה דלילה. היא צועקת אליו, פלישתים עליך שמשון. וינתק את היתרים כאשר ינתק פטיל הנאורת בעריכו אש ולא נודע כוחו. ואתה אומר דלילה על שמשון, הנה הטלת בי. ותדבר, זה הרי מדהים, תגיד לה משהו. תראו מה האהבה עושה. ותדבר אליי, כזבים, אתה הגיד ענה לי במה תיאסר. מה שנקרא להתאבד בהתנדבות. ויום אליה עם עשור יעשרו לי באבותים חדשים אשר לא נעשה בהם מלאכה, וחליתי והייתי כאחד האדם. ותיקח לי לאבותים חדשים, ותעשרו בהם, אתה אומר אליו, פלישתים עליך שמשון, והעומד יושב בחדר. וינתכם מעל זרועותיו כחוט. הוא כבר איבד קצת כוח, זה לא בריח כמו אש, אלא כבר זה היה כמו חוט. אז אתה מרגיש שכבר זה והידיים פחות זז, נכון? אתה כבר פחות חזק. אתה אומר אליו שמשון, עד הנה הטלת בי. איפה הנאמנות בינינו? ותדבר אליי כזבים, הגיד ענה לי במה תיאסר. אגב, כל פעם עם הגיד ענה, כמה אהבה שופעת יש פה. ויאמר אליה, אם תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת. זה כבר מזוכיזם קצת. זה יכאב. ותתקע ביתד, ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון. ויקץ משנתו, ויישא את היתד הארג ואת המסכת. טוב, את לא הבנת? זה כבר שלוש פעמים, זה חזקה לכל השיטות. ותאמר אליו, תשמעו משפט, איך תאמר אהבתיך, וליבך אין איתי? כמה נבלות יכולה להיות נבלות? איך תאמר אהבתיך? ולבך אין איתי, ממש שיר. זה שלוש פעמים הטלת בי. ולא הגדת לי במה כוחך הגדול. תראה בה. תעשה משהו כבר. והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים. ותאלצהו ותקצר נפשו למות. זה שמשון הגיבור? ככה יאוש? כמה מה חיסל את שמשון? תואם מי שאומר דלילה. היאוש. ותקצר נפשו למות. למה הוא הגיע ליאוש? כי כנראה אפשר לנצח את כל הפלישתים, ואפשר להוביל את שערי עזה לחברון. אפשר לעמוד בכל שאלות המוסר מול כל האחים. וליפול מול חתיכת בלילה אחת. צריך להכיר את זה טוב. אמרה להם אלוהיהם של זה שונא זימהו. אותו ביטוי בחזן במדרש. יודעים למה הוא שונא זימה? כי הזימה הופכת כל אידיאולוגיה לאידיאולוגיה דלילה. כי אתה תערבב בין האידאה לבין היצרורי. כי אני מסכים איתך באידיאולוגיה להגיע לחופש המוחלט. בתנאי שאתה מודע לחולשות שלך. שמשון ידע במה כוחו גדול. הייתה לו רק חולשה אחת. הוא לא הודה במה כוחו קטן. כי גם הקדוש שבעולם הוא בשר ודם. גם המוסרי שבעולם והקדוש והטהור. יכולה כל האידיאולוגיה של להוציא מתוק מאז להתמוטט. כשדלילה לוקחת על הרעיונות הכי יפים בעולם טרמפ. זה לא סיפור על שמשון ודלילה. זה סיפור על כל שמשון וכל דלילה. וכיוון שקצרה נפשו למות ויגד לה את כל ליבו, שימו לב לביטוי, ויגד לה את כל ליבו, תשאיר משהו. מה אתה מוכר את הכל? מניה אחת תשאיר אצלך. כך סמרטוט לגמרי עכשיו, זהו שפוט קוראים לזה. ויגד לה את כל ליבו, תשמעו כמה פעמים חוזר הביטוי הזה. ויאמר לה מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי, אם גולחתי ושר ממני כוחי, וחליתי והייתי ככל האדם. ותרד לי לה כי הגיד לה את כל ליבו. איך את יודעת שהוא הגיד לך את כל ליבו? כי ניכרים דברי אמת. ותרד לי לה כי הגיד לה את כל ליבו. אתם זוכרים לאן הוא לקח את שערי עזה? לחברון. מי הלך לחברון כשהוא פחד מהשפעות אחרות? כלב. נשיא שבט יהודה. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. למה הוא נקרא כלב? לא דרשה של חזל. פשט בפסוקים. כי מילא ליבו אחריי. כי אצלו זה לא היה חצי משרה. כל הלב היה הקודש ברוך הוא. אז אתם יודעים מה הוא החליט אם כל הלב הולך לקודש ברוך הוא? אני מבין מה המרגלים רוצים והם אומרים בוא נראה את כולם ביחד. אני בדביקות הולך לקברי אבות. לא הולך אל קברי אבות. אני משתתח על קברי אבות. אני והאבות אחד. אני משתתח, אני הקבר. אני באדמה עם קברי אבות. שם סוד השתתחות אצל הצדיק. כל הלב זה קל לב, זה כל ליבו. שם וכאן אצל שמשון. שמשון שכל ליבו היה אצל הקודש ברוך הוא. תראו מה קורה לו מול דלילה. ותרד דלילה כי הגיד לה את כל ליבו, ותשלח ותקרא לסרני פלישתים לאמור, עלו הפעם כי הגיד לה את כל ליבו. שלוש פעמים כדי שנבין שזה חשוב. ועלו אליה סרני פלישתים, ותבינו מי היא. איך טעה שמשון. ויעלו אליה סרני פלישתים, ולמה מחכים עכשיו? ויהרגו אותו, ויחתכו את, ויגזרו את ראשו, לא, פתאום. ויעלו אליה סרני פלישתים, דבר ראשון, ויעלו הכסף בידם. לפני שאתם מדברים את הכסף פה במזומן. עולם של אידיאולוגיה. אם זאת חיית, כתוב בפסוקים רבים שזה, כתוב בפסוקים הבאים שזה הימים רבים. לא כתוב פה זמן, שנים אולי. ותישנהו על ברכיה. איזו הטעיה. מה היא רוצה ממך? לתת לך את מה שאתה רוצה או שתכפור בתורת משה רבך? ותישנהו על ברכיה. ותקרא לאיש, ותגלח את שבע מחלפות ראשו. לאיזה איש היא קרא? לא כתוב. אבל כנראה היה לה עוד אחד שהיה האיש. כאן, פה, את קוראת לאיש? לא כתוב, ותקרא לאיש, ויגלח הוא, היא? ותקרא לאיש. ותגלח את שבע מחלפות ראשו, ותחל לענותו, ויסר כוחו מעליו, ותאמר פלישתים עליך שמשון. עכשיו תשמעו טוב את הפסוק. ויקץ משנתו, ויאמר, הרי יש לי חזקה בהצלחות. יש לי חזקה בליפול ולקום. ויאמר, אצא כפעם בפעם, וינער. והוא לא ידע כי השם שר מעליו. ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה. למה וינקרו את עיניו? הוא חטא בעיניו. וינקרו את עיניו. השאיפות שלך שמשון היו עצומות. עצומות. חז"ל אומרים, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, דעה אחת בגמרא וסוטה נוראית. כאחד שבטי ישראל, דעה אחת כיהודה. דעה אחת כאחד שבטי ישראל, כאחד, רבי יוחנן אמר, כיחידו של עולם. מה יחידו של עולם אינו צריך סיוע, אף שמשון אינו צריך סיוע. אתם שומעים? אינו צריך סיוע. הוא באמת עושה את הכל לבד. אין לו צבא. והאיש הענק הזה נופל לא מול סיחון ולא מול אוג ולא מול אדום ולא בארנון, והוא יכול לשיר את שירת הבאר עלי ואר אינו לה, ולהתמוטט מול בת מואב אחת. ויהב אישה בנחל סורק ושמד לילה. יש בעולם נחל שנקרא על שם הסרק שלו, על שם הסורקה, על שם הסורק. לכל אחד יש נחל כזה. ולכל אחד יש דלילה. ובכל אחד יש שמשון. ובכל יהודי יש את הכוח של להיות נצמד לבעל פאור בגלל הרצון הטוב בהתחלה. ואי ההבנה של אי היכולת שלך להתקדם אם אינך יודע את מדרגותיך. אל תכעס. זאת עבודה קשה. זאת עבודת השם קשה. זאת עבודה קשה ביצר. זאת עבודה קשה בלימוד. זאת עבודה קשה במידות. זאת עבודה קשה. לדעת במה כוחך גדול, ולדעת עוד יותר במה כוחך קטן, ולא ליפול. והרבה יותר קל להיות צמודים כצמיד פתיל אל הפאור, מלהיות דבוקים ממש בבעתם הדביקים. זה מעשה הפאור. זאת ההצעה של בלעם. לעם הזה יש כוח. אני תמיד ניסיתי להבין לעצמי איך ראו חזל בכל זאת בפשט, לך יעצך יצא אלוהיהם של אלו שונא זימה. זו דרשה עצומה, אבל איך זה בפשט? לעם הזה יש כוח להוביל את העולם כולו לאחרית הימים. יש רק כוח אחד שיכול להרוס את כל החלומות. זה כוח הזימה. מול בית פאור נמצא קברו של משה רבינו. עבירה מחבה מצווה. אבל תורה עבירה לא מחבה. משה רבינו זאת אותה עוצמה אדירה של תורה שיכולה לעמוד מול העוצמה הפאורית. אתם שמתם לב מה המשפט שחוזר בסלנג אצל הפאור כל פעם? מה אכפת לך? מה אכפת לך? זאת אידיאולוגיה שלמה. מה אכפת לך? זה תשתחרר כבר מהמתח. תפסיק את המחנק הזה של כל החיים. תרגע קצת. מה אכפת לך? זה מה אכפת לך. סבתא בן אלס מלמד את הגויה שיצאה מהפאור מה היה חסר לה באבוידה שלה. היה חסר לך קצת מה אכפת לך. אמרה לו, ועלה יהודי אתה. אמר לה, נבך, את עוד נשארת בכתלוגים? מתי תגדלי? מתי תצאי כבר מכל הדברים שגדלתי איתם בבית ספרינו? אנחנו יכולים להיות עולם אחד. אז בגלל איך שאני נראה, את כל המאמצים עשיתי שבמקום שיקראו לי שמרל בן גצל, כבר קוראים לי סבתא בן אלס. אני כבר נהג טקסי שלך, ואני כבר עובד יומי, על יום שלם אני לוקח אותך מקבר לקבר. 40 שנה אני פה, ואת אומרת שהמבטא שלי מזכיר את זה שאני יהודי, זה יפה. והלא יהודי אני. למה את עושה לי את זה? אמר לה, מה אכפת לך? אני אלמד אותך שאפשר לפרוק הכל. וכשהוא נכנס פנימה, אמרו הכומרים, זה כזה דבר עוד לא ראים. זה שיעור עצום, לא רק של סבתא בנלס. זה שיעור שכל שנה בעת הזאת עולה בית פאור ומנסה להשקיע אותנו ואת העולם. ברעיון של שתי אצבעות מיריחו. שתי אצבעות מהכניסה לארץ. שתי אצבעות מההגעה אל קודש הקודשים. שתי אצבעות לפני הסיום. שם יכולות להיות כל הנפילות. מעבר לירדן יריחו. שם לא מחכה לא סיחון ולא אוג. שם מחכים לאנשים חזקים שכבר ניצחו את כל העולם כמעט. הדלילות שידללו אותנו רגע לפני. ושם צריך להיעזר בכוח הגדול. אלוהיהם של אלו שונא זימה, עשה להם קלעים, והושב בהם זונות מבחוץ ומבפנים. והפרשה הזאת היא הפרשה שאותה מנסה בלעם לברר, והכוח הגדול שלו זה המטוב הוא אוהליך. גם בלי חזל של אוהליך של עצמיות. אוהליך של בתי כנסיות, אוהליך של בתי מדרשות, אוהליך כפשוטו. אוהליך זה הכוח לשעות לכיוון בית תפילה לכל העמים. ולא לוותר על האוהל. כדי שאפשר יהיה להמשיך לשעות קדימה אל החופש. זה מה שמשגע את בלעם. הוא מנסה לפרוץ את האוהלים. כדי שלא יהיו מחסומים. ואז ניפול כי נלך לפני הזמן אל היעד שאנחנו רוצים להגיע אליו בסוף. וכשהוא לא מצליח הוא מציע את ההצעה שלו. את השיעור הזה צריכים להבין שהדרך היחידה להתמודד איתו היא ההידבקות במשה. כי כדי להידבק בעוצמה של דביקות, צריך להידבק בדביקות הגדולה הזאת של תורת משה רבך. המגמה של הזונה הזאת שתכפור בתורת משה רבך, היא שתהיה לך אלטרנטיבה של דביקות. והפתרון הוא משה רבינו שיוצא מקברו וממשיך לומר משה אמת ותורתו אמת. אלה שני המדרשים שאני זוכר של אנשים שעולים כביכול ממקומם ומכריזים הכרזה. בני קורח. שמקום מתבטר להם בגיהינום, והם יוצאים משם ומכריזים כל הזמן את ההכרזה, משה אמת ותורתו אמת. יש מדרגות, יש דרכים להגיע לקראת. ומשה רבינו עצמו, שיוצא מקברו, וביחד עם תורת משה איתנו, עם המציאות של תורה, מצליח להשקיע את הפאור. כדי שהפאור הזה שמסתובב בי, וככל שהעולם מתקדם יותר, הפאור מסוכן יותר. עד שיבואו ויאמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב שדיברנו עליו. אל הבית הזה, אל המטוב הוא אוהליך. אל הבית הזה של אלוקי יעקב, לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה, אלא אל בית אלוקי יעקב. ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. כי מציון תיצא תורה, כך יאמרו עמים רבים, ודבר השם מירושלים. אז אנחנו ננצח את הפאור. ערב טוב.